עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, וכמובן שנדבר היום על המון המון דברים שקשורים לתזונה ולסטרס. אנחנו נתחיל במתוק וסטרס, אחר כך נעבור לבטטה בתור הפחממה המושלמת. בזמן סטרס נדבר גם על שיבולת שועל ואיך היא מתאימה ביותר לעוגיות, לארוחות בוקר, על בוטנים שהם בכלל לא אגוזים, ננפץ מיתוס ונבדוק למה גם הם עדיפים לנו בימים האלו. גם אני רוצה לדבר איתכם על ירקות שיותר מתאימים לשילוב בתזונה, וגם על פירות שיותר מתאימים בימים אלו לשיפור מצב הרוח. אנחנו גם נדבר על האם באמת קטניות גורמות לגזים, והאם כדאי לשלב קטניות כשצריך להיות במרחבים מוגנים. התשובה היא כן, אין בעיה לשלב אותם. גם יהיה לנו מתכון לסלט זוקיני. בסוף, זוקיני טרי. אנחנו חוסכים זמן, לא צריך לשים אותו בתנור, לא להקפיץ אותו, לא לבשל אותו, שום דבר. זוקיני טרי, ממש ממש מצוין. מי שרוצה לעלות לשידור, לשאול שאלות, או סתם להגיד איך הוא מרגיש, 0552-103-103, או מספר עדיף, תזכרו אותו טוב טוב, בשעה הקרובה אפשר לשלוח וואטסאפים עם כל מה שרוצים להגיד או לשאול, 054-70-103-70. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו ולשאול, להגיב, לשתף איך אתם מרגישים גם שם. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור, שקד מורג ואילי זק. עורך הדיגיטל, ירון זאבי, ואחראי לשידור בפייסבוק, עמיתי דואק. טוב, אז הנושא שלנו של הפתיחה הוא מתוק, ואני כבר רוצה לשתף אתכם ששלשום, נדמה לי, דיברתי בתוכנית 2-4 עם רון שלום, וכבר אז הוא העלה את הנושא של הצורך במתוקים. ואחת ההמלצות שלי הייתה שוקולד ללא סוכר. כי שוקולד ללא סוכר לא מקפיץ את רמות הסוכר בדם, הוא מכיל את כל היתרונות של הקקאו ונוגדי החמצון של הקקאו שעוזרים לנו נגד סטרס. אז רון הבטיח לי וקיים שהוא ישלח לי שוקולדים ללא סוכר של יוחנן הממתיק. תקשיבו, יש לי פה הפתעה שהגעתי, בהחלט עשתה לי מצב רוח ממש ממש טוב, תודה רון שלום. אני מראה לכם בשידור בפייסבוק, מניפה של חבילות שוקולד מסוגים שונים, ללא סוכר וללא גלוטן, וואי וואי וואי, בטעם גוזים, בטעם נרמסה, זה בטעם כל מיני פירות, עם, אני לא יודעת איזה דברים מיוחדים כאלה שלא ראיתי בחיים, הולך להיות לי סופש כיפי במרחב המוגן. ואני לא אכבד אף אחד, כי כבר אני רוצה את הכל לעצמי, מרוב שזה טעים. של יוחנן הממתיק, נכון מהירה? אוקיי. יוחנן הממתיק יש לומר, אוקיי. אז למה אנחנו באמת כל כך רוצים מתוק בימים אלו? אז אני חושבת שזה השילוב הקטלני בין הסטרס הענקי שאנחנו נמצאים בו, לבין עייפות. עייפות, תקשיבו שאנחנו עייפים, לא ישנים טוב, מתעוררים באמצע הלילה. כל הסיבות יש לנו לעייפות. גם סטרס מתמשך, אפילו אם היינו יכולים לישון בלי הפסקות באמצע, הסטרס בפני עצמו מעייף אותנו. והעייפות גורמת לנו בתת מודע לחפש דברים מתוקים. מה זה אומר? שאנחנו בלי לשים לב נמשכים יותר לסוכר, כי סוכר בעצם מקפיץ את רמות הסוכר בדם במהירות, זה נותן אנרגיה זמינה ומהירה מאוד מאוד למוח. אז זה לא חולשה, בעצם החיפוש הזה אחרי הסוכר, זה תגובה ביולוגית של הגוף. עכשיו, הסטרס, לא בלי קשר לעייפות, הסטרס בפני עצמו גורם לדרישה מוגברת לאנרגיה זמינה. מה עושים? אז כמו שכבר התחלתי, שוקולד ללא סוכר לדעתי זה מצוין, כי אמנם זה לא סוכר, אבל זה נותן לנו את המתיקות הזאת שאנחנו כאילו מחפשים, ואת היתרונות של הקקאו, שמכיל נוגדי חמצון, וטריפטופן שהוא מקור לסרוטונין במוח שמרגיע אותנו. זה דבר ראשון. הדבר השני שכדאי לעשות, לדעתי, כדי להפחית עייפות, זה להקטין את הארוחות החמות שלנו, כאילו תנסו להחליף אותם בארוחות יותר קלות לעיכול, ארוחות חמות מוסיפות לנו עוד נדבך על העייפות, כי הן קשות יותר לעיכול, טיפה יותר מכבידות, אם אנחנו במקום לאכול ארוחת צהריים, מנת אוף גדולה עם איזושהי תוספת וסלט, נהיה יותר עייפים, אשר אם זה יהיה ביצה, פרוסת לחם עם גבינה, וסלט ירקות, או אפילו סנדוויץ' במקום ארוחת צהריים. הסנדוויץ' הוא יכיל אותו ערך תזונתי כמו חזה אוף ופסטה, נגיד הפסטה והלחם, זה אותו דבר, זה חיטה. אבל הסנדוויץ' אם באמצע חזה אוף וכמה ירקות, אתם תראו יותר קל לעיכול, פחות גורם לעייפות ופחות מחמיר את הצורך במתוק. בנוסף, מבין כל העוגיות המתוקות שהן אופציות, אני מציעה להתמקד בעוגיות של שיבולת שועל דווקא, אם יש לכם או באפשרותכם להכין או לקנות, השיבולת השועל, כמו שנשמע בהמשך, יש לה גם כן יותר סיבים תזונתיים, מרגיעה יותר וטובה יותר, מאשר עוגיות מקמח לבן כמובן, סוכר לבן, ושומן טרנס. עכשיו, קוביית שוקולד יכולה להיות פתרון מצוין אחרי ארוחה, במקרה הזה אם זה אחרי ארוחה גדולה שמכילה הרבה מרכיבים כמו חלבונים וסיבים תזונתיים ושומנים מהחלבונים נגיד, אז אין בעיה שהשוקולד הזה גם עם סוכר. קוביית שוקולד עם סוכר אם זה מיד אחרי ארוחה, בלי סוכר אם זה בין הארוחות. למה עם סוכר אין בעיה אחרי ארוחה? כי הסוכר הזה לא נספק בבת אחת, הוא מתעכל כחלק מהארוחה, הספיגה שלו היא איטית מאוד מאוד, האינדקס הגליקמי של סוכר כזה זה אפס, אז אין עם זה בעיה. עוד משהו שאני מציעה, למרות החיסרון שלו של ירידה בספיגת ברזל, זה כן אני מציעה קפה, אפילו אחרי האוכל. נכון? הוא מפחית טיפה ספיגת ברזל, אבל כרגע לא משנה לנו הספיגת ברזל הזאת. כרגע אנחנו צריכים להתעורר ממשהו נניח, עדיף הקפה מדברים מתוקים, עם סוכר לבן. אוקיי, אנחנו נעבור לאן? לפינת המיתוסים או מאזינים? מיתוס, אוקיי. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
טוב. אז היום אני רוצה לנפץ את מיתוס לגבי בוטנים, ולמה אני רוצה לנפץ את המיתוס הזה? בגלל שתי סיבות. א', אנחנו קונים אותם בתור אגוזים, שקדים, פיצוחים, שזה נראה מתאים, גם מבחינת אחוז השומן וגם מבחינת הטכנית, כאילו איך שאנחנו מנששים אותם. אבל גם בגלל שהם לא אגוזים בכלל, אלה הם קטניות. מבחינה ביולוגית, בוטנית, הם יותר דומים לעדשים, לגרגירי חומוס, לשועית לבנה. הם לא צומחים על עץ בכלל, הם צומחים בתוך האדמה, בתוך תרמיל כזה, מי שראה את הקליפה של הבוטן. זה קטנית, החלבון שם איכותי מאוד מאוד מאוד. במנה של בוטנים 30 גרם, יש לנו כ-7 גרם, חלבון מאוד איכותי, שאפשר וצריך לספור אותו במסגרת החלבון היומית. החלבון הזה גם עוזר לנו, יחד עם השומן, לאיזון ברמות הסוכר בדם ולסובע ארוך. בבוטנים יש כמות עצומה, עצומה, עצומה של ויטמינים B. כל כך כוח, כל כך גדולה, נראה לי יותר גדולה מכל האגוזים והשקדים. הוויטמינים B דרושים למערכת העצבים, לפעילות תקינה של מערכת העצבים, לשמור על תפקוד מנטלי תקין, ולמנוע עייפות גם. הבוטנים עשירים מאוד בסידן ובמגנזיום, שגם הם חשובים לנו לרוגע, להרפיה, להרפיית שרירים, לתפקוד מערכת העצבים. בנוסף יש בבוטנים את הטריפטופן, ממנו מיוצר הסרוטונין במוח, אז הם גם עוזרים לנו לתחושת רוגע. האם כדאי כלואים או לא כלואים? פה שימו לב טוב, אין הבדל משמעותי, מה שטעים לכם זה כלואים לכו על כלואים, טעים לכם הלא כלואים, לכו על הלא כלואים. מבחינת כמות החלבון, אותו דבר כלואים או לא כלואים. מבחינת כמות הוויטמינים B, אותו דבר. מבחינת כמות סידן מגנזיום, אותו דבר בכלואים או לא כלואים. ההבדל היחיד שאולי נמצא, גם לא בקלוריות דרך אגב, ההבדל היחיד שאולי נמצא זה במלח. אם שמים הרבה מלח בכלייה, גם אז צריך לזכור שבמנה של בוטנים כלואים יש כמות מלח שהיא בערך כמו בשתי פרוסות לחם, לא כזה משהו, זה לא שאכלנו איזה משהו שמוסיף לנו פתאום איזה כמות היסטרית, אז אין בעיה עם זה. עוד הרחבה על בוטנים, חמד בוטנים, במבות שוש וחטיפי בוטנים, ועוד על הערך התזונתי של בוטנים, לכל מי שרוצה, מחר בחינם בניוז לטר שאני אשלח לכם במוצאי שבת. אוקיי, עכשיו מאזינה, כן, מאזינה. אוקיי, שלום.
שלום, מאיה, מדברת נילי.
היי נילי, דיברנו כבר?
כן, בטח.
יופי, אני שמחה, אני גם שמחה שאני מזהת.
דיברנו פה. גם בזמן לא שמרתי לך על הסלט פלפלים, כל מיני פלפלים לסום
שלחת לי תמונה או לא?
ועוד דברים. רציתי לשאול, אני קונה חמוציות ללא סוכר, ואני קונה דובדובנים ללא סוכר, ואני קונה...
מה, מיובשים?
אוכמניות ללא סוכר.
אוכמניות וחמוציות ודובדובנים מיובשים, את מדברת איתי?
כן, כן, מיובשים הכל. כן. ואני חולטת את זה במים רותחים, ואחר כך אני שותה את זה, את המים, ואחר כך גם אוכלת את ה...
בולט.
רציתי לשאול אם זה נותן אותה אופקט, אם אני אוכלת אוכמניות טריות או דובדובנים טריים.
אוקיי, כי לא הבנתי למה את אומרת זה ללא סוכר, חשבתי שאת מתכוונת לשאול, אז בואי, אם את מרשה לי להעיר לגבי הללא סוכר או עם סוכר, תמיד יהיה עדיף בלי, ללא סוכר לבן, אין ספק בכלל, אבל אנשים חושבים שזה יותר דיאטטי וזה לא. מבחינת קלוריות זה בדיוק אותו דבר עם סוכר או בלי סוכר. מה הסיבה? שהתערובת של החמוציות או דובדבנים או חומניות או מה שזה לא יהיה. בפני, כשזה מיובש, זה אותו דבר קלוריות כמו סוכר. אז שאת עושה תערובת של שני דברים אותו דבר, אז הממוצע נשאר אותו דבר. אין שום הבדל קלורי, זה הפוך לפעמים. אין פחות קלוריות בחמוציות או דובדבנים מיובשים ללא סוכר. פרי יבש, הוא כ-340 קלוריות ל-100 גרם, לא משנה אם זה אם הוא בלי סוכר, הבדלים לא משמעותיים.
יש גם חמוציות שלמות, הן מיובשות.
אוקיי. עכשיו, לגבי הנוגדי החמצון והכל, הרמה הכי הכי גבוהה תמיד תמיד תהיה בטרי. מה שאת עושה, זה את מקלה על הגוף לספוג מתוך המיובש, ולכן יהיה לך... הרבה יותר מאשר במיובש, אבל אם אני אשווה לטרי, טיפה פחות עדיין. את עושה טוב, כן? כי את מקילה על הגוף. המיובש לפעמים לא כזה, יכול להיפתח לכל החלקים הפנימיים שלו בתוך המעיים, כלומר, הרכבה והמעיים לא הצליחו לפרק את זה עד הסוף, בעיקר אם לא לועסים טוב הרבה, וכזה דברים קטנים כאלה, ולא תמיד אנחנו אלא בולים שלם, ואז זה עלול לצאת שלם כמו שהוא, ואז את מפסידה את הכל. ברגע שאת מרקחת את זה בשריה, וגם חלק עובר לך אולי למים, אז את יכולה לנצל הרבה 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 יותר טוב, את מה שיש לך בה, מבחינת הערך שהפירות המיובשים האלה יכולים להציע לך.
כמה כוסות אני יכולה לשתות כאלה ביום?
את גם אוכלת את הפרי מלמטה, נכון? לא שאלתי.
אני שותה בדרך כלל שתי כוסות כאלה.
לא, אבל מה עם הפירות שמצית? איפה הם?
אני אוכלת אותם.
אוקיי, אז 30 גרם של פירות כאלה, עם המים או בלי המים, אני לא יודעת כמה את שמה בתוך כוס. 30 גרם, תספרי כ-110 קלוריות, שווה נשנוש, שווה כמו לאכול נגיד סנדוויץ' או בננה או עוגיה, או כאילו איזה כל נשנוש אחר. כן? עכשיו, עוד משהו שהייתי...
טוב, אין לי בעיה של דיאטה, אני לא צריכה לשמור.
אז תוכל, אז תיאורטית את יכולה כמה שאת רוצה, אין הגבלן, אז לא צריך לשאול אותי את זה.
אין לי סוכר.
תשמעי רגע, הערה אחרונה. אני חושבת שכדאי גם, אם את מקפידה על הבריאות, לבדוק על האריזה של מה שאת קונה, שזה לא מכיל חומרים משומרים. יש כאלה שמכילים כל מיני סולפיטים, ועוד כל מיני חומרים שעושים כל מיני תופעות לוואי שיכולות צריכים.
אני מתקלת על התחולה של כל דבר מה יש.
מהממת, כל הכבוד.
וככל שכתוב חומרים טבעיים, את זה אני קונה.
מעולה, מעולה, מעולה.
טוב. אז תהיה לך שבת שלום, ושבת שקטה, ולא בומים.
תודה רבה רבה רבה, ובריאות. טוב, יש לנו עוד מאזין על הקו, שלום.
שלום. מיוש.
היי, מה זה?
מה קורה, מתוקה, מה שלומך?
לא יודעת מה לענות, לא יודעת מה לענות. מה שלומך את?
אנחנו מקווים לטוב.
כן, תשובה טובה, מקווים לטוב.
אנחנו מקווים טוב, הכל יהיה בסדר, ויש לנו...
כן, לא יודעת, אי אפשר להבטיח שהכל יהיה בסדר.
יהיה בסדר. לא יכול להיות יותר גרוע ממה שאנחנו מקווים.
מקווה. אני גם לפני חודש חשבתי שלא יכול להיות יותר גרוע, וגם לפני שנה, וגם לפני 3 שנים חשבתי לא יכול להיות יותר גרוע, ועובדה שכל פעם יותר גרוע.
לא, תראי, צריכה להיות אופטימית, את מלמדת אותנו להיות
כן, כן, לא, את רואה, יש לי מצב רוח בסדר יחסית, אני יודעת להתנתק.
יופי, אז קודם כל, לפני השאלה, הכנתי לזניה מטריות עדשים, דלת קלוריות.
מהמם, מושלם, ככה צריך, כל הכבוד.
אז יש לי גם צילום, וניתן ביום אחר מתי שתרצי את המתכון, אין שום בעיה.
רק ליתר דיוק, את מדברת על דפי לזניה מקמח חדשים, נכון?
כן, נכון.
אוקיי. מצוין, נכון. אז יש לקנות כאלה. עכשיו אני רק רוצה, לפני שאנחנו נמשיך, שאני לא אשכח, למאזינים להגיד להם, יש דפי לזניה לקנות במחלקת ללא גלוטן, בדרך נכון. כלל, שזה לא אמור להיות שם, כי זה אמנם ללא גלוטן, אבל הערך הבריאותי של הדפי לזניה האלה הוא פי, אני לא יודעת מה להגיד, 300 יותר טוב מאשר של דפי לזניה רגילים. למה? כי יש בהם חלבון מהדשים, חלבון איכותי מאוד, אפשר לספור אותם בתוך חלבון, יש בהם סיבים תזונתיים, יש להם ברזל, יש להם סידן ומגנזיום שהיום אנחנו צריכים אותם, ואותו דבר בדיוק בקלוריות. אז אם אתם קונים ורוצים לעשות לזניה, לגבי אופן ההכנה, אני לא יודעת, תכף תספרי לנו, כי אני לא זוכרת אם צריך לשרות אותם במים או לא, אבל יש להם ערך תזונתי פי אלף, אם אתם רוצים לעשות עכשיו משהו, חפשו במחלקת ללא גלוטן של הסופר, דפי לזניה ללא גלוטן, יש שם נראה מלא סוגים, אז לא אלה מאורז, אלא אלה
מהעדשים
כתומות, בדיוק. עוד צהובות.
דרך אגב, זה גם יותר מסביע, אם את לוקחת חתיכה ושמה סלט ליד זה, זה הרבה יותר מסביע מפסטה רגילה.
כן, את זה אני לא ידעתי. אוקיי, יופי, טוב לדעת. אני הייתי מאמרת על זה שהסלט מסביע שם.
גם הסלט מסביע, אבל גם זה, גם הלזניה לא רואה בכלל.
לא, בטוח לא רואה. אז אוקיי, כן.
כן, קודם כל רציתי לבקש או לשאול אותך, אם את יכולה לתת לנו רשימה של מזונות או מצרכים שאפשר לקחת איתנו למקלט או לשים במקלט.
כן, תקשיבי, קודם כל אני העליתי על זה פוסט.
במיוחד ילדים קטנים, כאילו יש בעיה להסיק אותם, הם מפחדים והם רעבים פתאום.
אבל שנייה רגע, זה מקסימום 20 דקות, למה צריך לאוכל ב-20 דקות האלה?
תראי, כשאת יורדת למקלט ציבורי, אז זה לא הבית בממד, אבל כשאת יורדת למקלט, לפעמים אומרים לך להישאר יותר, לפעמים יש דברים שמומלצים, אפילו להשאיר שם. דברים שאני יכולה להשאיר.
תראה, אני אגיד לך מה להשאיר, אבל אני לא חושבת ש-20 דקות באמצע הלילה צריך דווקא להתמקד באוכל כפתרון להעסיק את הילדים. אני חושבת שלהעסיק את הילדים, כי אוכל זה לא הרגלי אכילה טובים, או מסר אפילו נכון. אבל אני עשיתי על זה פוסט וגם ניוזלטר ביום שבת שעברה, אם את תרצי זה זמין להסתכל. אני די חושבת, משמתוך כל החטיפים, לקחת בייגלה מקמח מלא, עדיפות כאילו לדל מלח, יש כאלה. אני יודעת שזה לא זמין בבית לכולם, אבל אם כבר עושים קניות, אז יש בייגלה שהוא מקמח מלא, זה חטיף אפוי דל מאוד מאוד בשומן, והוא יכול להיות, והוא טעים באותה מידה. מבין כל הפיצוחים, הגוזים, שקדים, בוטנים, גרעינים, כולם מצוינים, אז מה שהולך טוב עם הילדים, אם רוצים להביא לשם שימורים שיחזיקו יותר זמן למקרה שצריך להישאר שם כמה ימים, אני עדיין ממליצה כן על שימורי קטניות. אני יודעת שתירס ילדים יותר אוהבים, אבל אם אפשר להביא אפילו גרגרי חומוס, אנשים שואלים אותי, ואני אדבר על זה יותר מאוחר, מה עם הגזים? הגזים לא נוצרים תוך 5 דקות, זה תוך לפחות איזה 5 שעות, אנחנו כבר מקווים שאנחנו לא נהיה שם. אז יש להם ערך תזונתי גבוה. אני הייתי אומרת לשים שם מים, לא משקאות מתוקים לילדים בשום אופן, זה עושה אותם היפר-אקטיביים, ואז עוד יותר תחפשי איך להעסיק אותם. ממתקים נכון. ללא סוכר עדיף, כי שוב, סוכר עושה את הילדים היפר-אקטיביים, ממתקים ללא צבעי מאכל, כי צבע מאכל גם עושה ילדים היפר-אקטיביים. אז, וחוץ מזה, שוב אני חוזרת, תביא לשם משחקים, מדבקות, צבעים, דפים, לא להסיק ילדים, אפילו אם זה 30 דקות, לא צריך להסיק אותם עם אוכל. כולם יכולים לחכות, 30 דקות לא יקרה כלום, גם אם היינו באמצע אוכל, אנחנו נחזור לשם, לא יקרה כלום. לא אוכל כתעסוקה, זה מתכון להשמנה, בעיניי לפחות. אוקיי, נחזור ללזניה.
הלזניה, קודם כל, כן, אני אפילו קצת מרתיחה אותם במים חמים.
כן, אוקיי.
אני מרתיחה אסיר מים חמים עם מעט מלח, מעט שמן, ושמה כמה דפים ביחד ושוטפת, כמה דפים ושוטפת. אני משמנת תבנית, ושמה מתחת התבנית את התערובת של הלזניה, הגבינות, ותכף אני אגיד מה, ואז שמה דף עוד פעם את התערובת.
כן, מה התערובת? נקצר לאנשים.
שלוש קוטג' אני שמה, יוגורט, ביצה, קף קדושה של רסק עגבניות, מלח פלפל, אורגנו.
יש גם גבינה צהובה בזה?
יש למעלה, רק למעלה אני שמה...
יופי, צריך לסידן, יופי, וירקות, קישואים, משהו?
זהו, מה שאת רוצה, את יכולה להוסיף ברוקולי, אני מרתיחה ברוקולי.
רעיון.
לתת אותו ושמה זה, שמה קישואים...
קשיבי, נשמע פצצה. יש לך תמונה עכשיו, אנחנו נשלח לירון שלנו פה שיוסיף את זה לאייטם.
עכשיו אני שולחת לך.
מהמם, יופי.
אז אנחנו נהיה בקשר ושניפגש בימים טובים.
כן, הלוואי אמן, הלוואי אמן. ותישארי אופטימית, מהממת שאת... וגם אני חייבת לספר לכולם שיום אחד אני באה לאיזו הרצאה במקום מסוים, ופתאום, אני הולכת לשירותים, ופתאום באה אליי מישהי, מקסימה מקסימה יפהפייה, והיא אומרת לי, אני מזי, ואני אומרת, אוח, אני מדברת איתך כמה שנים ברדיו, לא ראיתי אותך חפה, זה היה נורא כיף.
ולראות אותך זה היה פי אלף יותר כיף.
תודה רבה, רבה, רבה.
תישארי כמו שאת, ואנחנו נהיה בקשר.
Thank you,
ואני שולחת עכשיו את התמונה.
תודה רבה, רבה, רבה.
ביי, אהובה שלי.
ביי, ביי. טוב, יש לנו, לפני המאזינה, אני רק רוצה לספר לכם על בטטה, למה היא הפחממה המושלמת בסטרס יותר מפסטה. יותר מפסטה. בהמשך למתכון של מאזי קודם, תוסיפו בטטה גם ללזניה הזאת, משדרג. למה? קודם כל, בטטה. מעלה סרוטונין גם. כן? יש בה פחמאות מורכבות שמתפרקות לאט, מעלות את הסרוטונין, נותן לנו רוגע. חוץ מזה, אינדקס גליקמי נמוך, כלומר, היא מתפרקת מאוד מאוד לאט, היא לא מקפיצה את הסוכר, לא עושה לנו היפראקטיביות. בנוסף, יש בה המון המון ויטמין A, הוא חשוב למערכת החיסון כמובן, אבל גם משמר את התפקוד התקין של התאים במוח שלנו. בנוסף לכל זה, קל להכין אותה, בלי יותר מדי סירים, או שתעשו לכם בתנור פרוסות, או שתעשו לכם בסיר אחד פירה, בלי יותר מדי התעסקות. בנוסף, היא גם מתאימה לילדים, שזה טעם שמתקבל באהבה, אפשר גם להכין אם רוצים צ'יפס בטטה באיירפריי, שזה מצוין. ועוד יתרון אחרון, יש בה מלא מלא אשלגן, שחשוב עכשיו לויסות, לחץ הדם גם לילדים, וגם למבוגרים במיוחד, במצבי סטרס שעלול לעלות לנו את לחץ הדם. אז במקום פסטה או שוקולד, לדעתי, בטטה זה יהיה מצוין. טיפ אחרון, אני עושה מבשלת בטטה, פורסת לפרוסות, מסדרת על נייר אפייה, מפזרת על כל פרוסה, רוטב עגבניות לשקשוקה, קצת גבינה צהובה מגורדת כזאת, 9% מוצרלה, הופעה את זה 20 דקות, ויש לי מיני פיצות בטטה מסביעות וכיפיות וגם מכילות סידן. גם זה, אני מקווה, התמונה יהיה לנו באתר של הרדיו, ירון שלנו יעלה את זה גם. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה רוזמן, מה שלומך?
בסדר, מה שלומך את?
יופי, שמי יעל, קודם כל אני אתחיל במחמאות התוכנית, אני עוקבת ולומדת מספרים, באמת.
תודה רבה.
השאלה שלי היא בקשר לתוספי סידן. אני שמעתי ורציתי לבדוק איתך אם זה נכון שזה גורם להסתיידות עורקים.
מה? למה? את מדברת על תוספי סידן שאת רוצה לקחת כי חסר לך סידן נגיד?
עשיתי בדיקת צפיפות עצם, ראיתי שיש ירידה והרופא המליץ על לקחת סידן.
כן.
למרות שאני מאוד משתדלת בתזונה לאכול המון דברים עם סידן.
כן.
ואז חברה אמרה לי שיש תנועה שזה גורם להסתיידות עורקים.
טוב, אז אולי אנחנו צריכות קצת לעשות סדר בסידן, בעניין של התוספים ושל הסידן בכלל.
אוקיי.
Okay. ככה, קודם כל בואי נדבר על ההסתיידות של העורקים. התהליך של ההסתיידות, שזה אכן מגיע מהמילה סידן, מתחיל לאט 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 במשך המון 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 שנים, והוא נובע מאיזשהו מצב דלקתי כזה בכלי הדם, שהגוף מנסה להילחם נגד המצב הדלקתי הזה בכלי הדם, והוא שולח את מערכת החיסון ואת הסידן בשביל להילחם במצב הדלקתי לכלי הדם, וההסתיידות הזאת כן יכולה לגרום ליצירות עורקים ולהתקפי לב, וזה בעצם מה שמטפלים בזה בצינטורים. עכשיו, ממה נובע המצב הדלקתי הזה? לא כי תקחי איזה שהם תוספי סידן, אלא בגלל בדרך כלל המצב הדלקתי הראשוני שמתחיל את כל העניין הזה, זה צריכה של הרבה אוכל זבל כזה. סוכר לבן, קמח לבן, שומן טרנס, מרגרינות, בורקסים, קרואסונים, צ'יפס, אוכל לא בריא כזה. במשך הרבה שנים זה עושה סוג של דלקתיות בכל הגוף, כולל בכלי הדם. עכשיו, אם אין לך את הדלקת הזאת בכלי הדם, אבל יש לך סוג של נטייה לאוסטופורוזיס, ובנוסף את לא אוכלת מספיק סידן, אז יש לך את כל הצדקות בעולם לקחת סידן בלי שזה יעשה לך שום בעיה. אם את לוקחת סידן סתם בלי שום סיבה, כי נגיד יש לך מספיק בתזונה, ואת מעמיסה על הגוף עוד סידן, ונניח כבר יש לך התחלה של מצב דלקתי בגוף, שאני לא יודעת להגיד לך כרגע איך לבדוק אותו, זה צריך לפנות לרופא אם יש אותו, אם יש התחלה של הישרדות או לא, אז את כאילו במידה מסוימת לפי חלק מהמחקרים, עלולה להזיק לעצמך, לפי מחקרים אחרים בכלל לא. ההצעה שלי היא כזאת, את יכולה להגיע למינון המומלץ של, את בגיל המעבר או לפני, או... הלו?
אני בת 64.
אז את צריכה נגיד 1200 מיליגרם, אז את יכולה נגיד לבדוק את עצמך בתזונה, אני תכף אתן כמה דוגמאות, נגיד שחסר לך את משלימה אם תוסף להגיע ל-1200 ולא יותר, ואז את לא בסיכון בשום אופן, לא במקרה הזה ולא במקרה הזה. איך את יכולה לדעת? נגיד פרוסת גבינה צהובה יש 300, בשלוש כפות ריקוטה יש 600, ביוגורט בדרך כלל רשום לחלב זה נגיד 100, 200, או לפעמים גם יש יוגורטים מואשרים זה 500, בנגיד כוס חלב או חלב סויה זה 120, נגיד, את עושה חשבון, גם את יכולה כל דבר להסתכל, כי רשום לך על אותו דבר, על אותו מוצר, רשום כמה סידן יש בו. אז את עושה לך חשבון יום אחד מה את אוכלת, רושמת לך כמה סידן יש שם, נגיד את הגעת ל-600, קחי תוסף של 600, ואז אין שום סכנה בכלל. נגיד את הגעת ל-1200, אל תקחי תוסף.
באותו יום, בסדר.
או באותו יום או בכלל, כן? עכשיו. כן, אני לא בטוח שאת צריכה אם התזונה שלך היא תמיד טובה. את יכולה, את צודקת שאפשר לעשות חשבון יומי, אין עם זה שום בעיה. אני לא עושה חשבון יומי, אני יודעת שחלק מהימים אני מגיעה לפחות, אבל לא כזה נורא, גם אני עושה ספורט שזה חשוב. כמה דקות, כמה ממש, 5 עד 10 דקות של הידיים או הפנים לשמש, זה לויטמין D, זה צריך, זה לא רק, זה המון דברים שקשורים לאוסטופורוזיס. עכשיו, אני יודעת שהתמקדות היא בעיקר בסידן, כי קל לבדוק את זה וקל לספור את זה. את לא יכולה כל כך לבדוק כמה ויטמין D את קיבלת מהשמש באותו יום, וגם על המוצרים לא תמיד רשום לך כמה ויטמין D יש בהם, או בוא נגיד ברובם לא רשום לך. אז את זה בודקים יותר. אבל שוב, אם את מגיעה לכמות שצריכה, עכשיו, אם את עברת, נגיד את הגעת בתזונה ל-1500, האם זה נורא? לא. אבל אם הגעת ל-1500, פלוס לקחת 1000 סידן, ויש לך כל יום 2500, פלוס אולי יש לך איזו הסתיידות, התחלה של הסתיידות בעורקים, אז אולי זה, את מעמידת עצמך באיזשהו סיכון זה. באופן כללי, אני יכולה להגיד לך, לקיחת, נטילת תוספי סידן, באופן כללי לא אמורה לגרום להסתיידות עורקים. חד משמעית.
יופי, תודה.
במקרים מסוימים, אני שהחרגתי אותם במה שאמרתי לך קודם, אז אולי יש סיכון מסוים, אבל אני לא בעד לקחת שום תוסף אם לא צריך.
נכון, יש לי עוד שאלה קטנה בנוגע לסידן, יש לך המלצה על סידן מסוים?
ההמלצה היא כזאת, אל תתייחסי כל כך לכל מה שכתוב, כל אחד יכתוב לך שלי הכי טוב. יש כל מיני שמות, שם כזה וקרבונט וגלוקונט ובאפקה. ובנוזל, ובתוסס, כדור ששמים במים ותוסס, וכדור ששמים מתחת לפה ומתוסס, ואני לא יודעת מה, ובכל מיני, כל מיני, כל מיני, וכל אחד יגיד ששלו הכי טוב וזה הכי טוב, ולפי מחקרים ולפי מחקרים, ונכון, יכול להיות שהם עשו מחקרים וראו ששלהם זה הכי טוב, אבל כל אחד עשה מחקר וראה ששלו הכי טוב. אז את צריכה לבדוק מה הכי מתאים לך ספציפית. כמו עם המגנזיום, שאני אומרת, תבדקו, כיף לכם, טוב לכם, שיפר לכם, סבבה, לא משנה מחיר, זה יכול להיות 30 שקל, זה יכול להיות 130 שקל. את צריכה לבדוק על עצמך, כיף לך, נוח לך, טוב לך, רק לא עם ארוחה שמכילה ברזל, אף אחד מהם.
בסדר, יופי, תודה רבה.
תודה רבה, תודה.
ביי ביי.
ביי, טוב, יש לנו עוד מזינה, ואז אני אעבור לאייטב הבא. שלום.
שלום, דוקטור מאיה, מה שלומך?
מה שלומך את?
בסדר גמור.
יופי.
רציתי לשאול לגבי הפסיליום שדיברת עליו כמה פעמים. בעלי קיבל מרשם כבר מרופא לקחת כדורים נגד קולסטרול, ומן הסתם הוא לא רוצה להתחיל ישר מכדורים, הוא רוצה לנסות הפסיליום. השאלה אם פסיליום יכול להחליף כדורים?
כמה הקולסטרול שלו?
האמת היא שאני לא יודעת, אבל נתנו לו...
אבל לפעמים זה מצב שהוא...
זה התחלתי.
התחלתי. טוב, תראי, אז בואי נעשה כזה... נבדיל. התרופות, חד משמעית, תוך זמן קצר מאוד, מורידות לו את הקולסטרול לנורמה. הפסיליום יכול להוריד לו ב-20% ממה שיש לו. זה לא להביא לנורמה, זה לשפר. אם מה שיש לו זה לא נורא וה-20% ירידה זה טוב, אז יכול להיות שזה בסדר. אבל זה לא רק הפסיליום. צריך לעשות שינוי תזונתי כללי, להפסיק לאכול פחמות רעות, לעשות ספורט שמוריד את הקולסטרול גם, להכניס לתפריט עוד דברים כמו שיבולת שועל, אבוקדו,
כן, הוא משתדל, הוא אוכל המון אגוזים, שקדים.
אגוזים, בדיוק. כן, משתדל, אבל זה להוסיף את הדברים האלה, זה גם לא יעבוד בלי הפחתת פחמימות רעות, סוכר לבן, קמח לבן וכו'. הוא במשקל תקין, כי אם לא, צריך גם ירידה במשקל.
כן, הוא שוקל 73.
נשמע בסדר, אפילו לא משנה איזה גובה הוא.
כן, הוא בסדר, הוא מאוד מאוד שומר, אבל עוד פעם, הקולסטרול הזה...
כן.
הבנתי שזה משהו גם תורשתי, נכון?
הרבה פעמים זה תורשתי, בגלל עודף יצור או בגלל בעיה בפירוק, אבל, והפסיליום במינון הנכון, כן יכול להוריד לו את זה ברמה מסוימת. שוב, לא, אני לא יודעת אם זה להביא לנורמה, זה תלוי במספר ההתחלתי. עכשיו, הפסיליום יש לו המון 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 יתרונות, כמו למשל שהוא מפחית סוכרת, הוא מונע סרטן מפחית סיכון, סליחה, לסרטן המעי הגס, הוא מסביע מאוד ועוזר לדיאטה אם צריך דיאטה, אבל יש לו גם חסרונות, קודם כל שהוא לא טעים, בכלל בכלל, דבר שני שזה עלול לעשות כאבי בטן ועצירות, אם לא שותים מספיק אבל מספיק המון, כי זה מתנפח פי 30 מהמשקל שלו, ואז אם לא שותים הרבה, אז זה עלול לעשות כאבי בטן, ולכן, אם הוא רוצה לנסות קודם פסיליום, סתם דוגמה, ניסיון 3 חודשים, להגיד לרופא ניסיון אחרון לפני שאני מתחיל תרופות. הוא עושה בדיקת דם היום, עוד 3 חודשים הוא הולך לעשות עוד פעם בדיקת דם. אז בשבוע הראשון לוקחים כפית פסיליום אחת, עם איזה 2 כוסות מים ליום, שבוע, לראות שאין בעיות בבטן. אם אין בעיות בבטן, לעבור לכפית בוקר, כפית ערב נגיד, משהו כזה. אפשר לעשות מזה גם מתכונים, כמו שאני כל הזמן אומרת, ואז בכל לחמניה, נגיד, כמו שאמרתי כבר בעבר, תוכלי למצוא את זה פה באונליין, תכתבי לחמניות פסיליום מהר רוזמן רדיו 103, שיצא לך ישר, תכתבי את זה בגוגל הכוונה, וזה בכל לחמניה, יש כפית פסיליום, אז אם זה לשתות כוס מים שלמה, זה מצוין. עכשיו, אם זה טוב, אז אפשר להגדיל את זה לכף שטוחה פעמיים ביום, או לכפית גדושה, איך שאת רוצה לקרוא לזה, זה יוצא בערך אותו דבר. ואז אחרי 3 חודשים לעשות את הבדיקת דם, אם באמת יש ירידה, אז אפשר להמשיך עם זה. לשים לב שזה יותר מסובך מתרופות, וזה תמיד יפעל רק כשלוקחים. אם מפסיקים לקחת, אז זה כאילו לא עשית כלום, זה כמו תרופה. לוקחים, עובד. לא לוקחים, לא עובד.
הבנתי.
אז הניסיון, לשאול את הרופא, אתה מוכן שאני אעשה עכשיו, כי אני לא מכירה את הרמות שלו, וגם את לא יודעת להגיד לי. אתה מוכן שאני אחכה 3 חודשים עם התרופה קודם, אני אעשה ניסיון פסיליום, אגיד לו כן, יאללה, ננסה. עוד 3 חודשים, עוד בדיקה, אם זה עובד, אז מצוין. כי ב3 חודשים כבר אפשר לראות את ההשפעה, חד משמעית.
וכמה צריך שיהיה בנורמה, בקולסטרול? בשביל לא לקחת סדור ולעשות את מה שאת אומרת, כמה אני צריכה לראות בנורמה שיש לו?
את הטוטל בסביבות 200, את הרע, אני הייתי מציעה לא לעבור את הנגיד 120, הטוב אומרים שרוצים שהוא יהיה מעל 60, זה רשום לך שם, אני חושבת בבדיקות, הכל רשום לך. לא צריכה לזכור מספרים.
הבנתי.
כן.
אוקיי, סלם גם לא, תודה רבה.
בהצלחה רבה, תתקשרי לך, כן.
תודה.
כן, בשורות טובות. אוקיי, אני רוצה לספר לכם על שיבולת שועל, למה היא פחמימה מייממת, הרבה יותר טובה מחיטה או אוריז. גם בה יש לנו הרבה טריפטופן שמעלה את הסרוטונין, שהוא החומר הזה שתורם למצב רוח טוב ומרגיע. גם בה יש הרבה הרבה סידן וברזל, יותר מחיטה בהרבה, אבל יש בסיבים תזונתיים מאוד מיוחדים. מה מיוחד בסיבים של השיבולת שועל? קודם כל הם טובים למעיים. בשביל שלא היה לנו כאבי בטן מתרגשות או מסטרס או מלחץ, או פעילות מעיים, רזי, או לא יודעת מה, אז השיבולת שועל עוזרת. דבר שני, הסיבים של השיבולת שועל עוזרים למנוע סוכרת ולמנוע מחלות לב, כאילו הם סופחים, עוזרים להופחית את הקולסטרול, כמו פסיליום שהמאזינה הקודמת אמרה, טיפה, אבל בממדה מופחתת, ואז זה עוזר לנו לשמור נגד מחלות לב. בנוסף, השיבולת שועל משפרת את איכות השינה לפי המחקרים, ולכן, אם אתם יכולים לשלב שיבולת שועל כארוחת ביניים, או כארוחת בוקר, או אפילו במקום ארוחת לילה, זה מצוין, בימים אלו בעיקר. מאזינה? מאזינה, שלום.
כן, שלום.
שלום, שלום.
שלום, מאיה, אני מודה לך ומודה על התוכנית.
תודה רבה.
זה מעניין.
תודה רבה.
יש לי שאלה, יש לי חברה, שהיא אוכלת הכל, מה שהיא רוצה, הכל מכל כל, בלי הגזמה.
והיא רזה נורא.
רזה. מה זה יכול להיות? היא טוענת שיש לה חילוף חומרים טוב.
טוב, קודם כל יכול להיות שהיא צודקת, אבל בואי נגיד לך כזה דבר מה אני שמתי לב. לכל, הכל, 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 מה שהיא רוצה, זה לא אומר שהיא אוכלת הרבה קלוריות, עם כל הכבוד. היא יכולה לאכול הכל, זאת אומרת, אם מסתכלת על צ'יפס ובא לצ'יפס, שתאכל צ'יפס, ומה שהיא רוצה, אם היא רוצה, אני לא יודעת אם היא רוצה סלט, אני לא יודעת מה היא רוצה. שתאכל מה שהיא רוצה, אין בעיה. ירידה ועלייה במשקל זה לכמה קלוריות היא הגיעה, בסוף. אני זוכרת פעם הלכתי לשידור בטלוויזיה, היה חנוכה. אני גם מגיעה תמיד לפני הזמן, הייתה שם דוגמנית, אוכלת סופגניה, והיא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, נורא מצטערת שאני עושה בניגוד להמלצות שלך, אבל אני אוכלת מה שאני רוצה, וכאילו היא כזאת, היא רזה, רזה, רזה. עכשיו, אני הסתכלתי עליה, כל החצי שעה הזאת החזיקה את הסופגניה ביד, אולי אכלה ביס אחד, אולי אכלה ביס אחד, היא נכנסה לשידור, השאירה את הסופגניה בצד, והיא כאילו מבחינתה איזה כיף לא אוכלת מה שהיא רוצה, אבל היא לא אכלה כל כך הרבה. בסופו של דבר, ביס סופגניה. גם מי שאומר לך שהוא אוכל מה שהוא רוצה, זה עניין של תחושה אישית, תחושה של חופש אישי, שאני יכול לבחור ואני יכול לעשות מה שאני רוצה, בשורה התחתונה הם מגיעים למעט קלוריות. על זה פועל כל העיקרון של תפריטי חלבונים, אתקינס, פלאו, את מטראית שאומרים לגברים, תאכלו כמה בשר שאתם רוצים, איך הם שמחים, וואי, תפריט בדיוק בשבילי. הם מרגישים בלתי מוגבלים, הם אוכלים כמה בשר סטייקים שהם רוצים, ולא יודעת, עוף חביתה וגבינות צהובות, אבל האכילה של הדברים האלה עושה להם דיכוי תיאבון, והם לא היו מודעים לזה, מבחינתם מרגישים חופשיים שהם אוכלים כמה שהם רוצים. אחרי כמה ימים שכבר נוצרים החומרים של הדיכוי תיאבון, בלי להרגיש, הם אוכלים פחות, אבל מבחינתם התחושה הפסיכולוגית שהם אוכלים חופשי, מה שבא להם, זה נורא כיף לאכול מה שבא לך, וכשאתה אוכל בתחושה שלך מה שבא לך, זה כיף מאוד, ואם אתה מגיע לצריכת קלוריות נמוכה, אז אתה גם יורד במשקל, או שומר על המשקל, או לא עולה. בקיצור, לא משנה מה היא אמרה לך. בשורה התחתונה, אם היא רזה מאוד, אז היא אוכלת את מעט קלוריות. יכול להיות שיש לה מטאבוליזם טוב, יכול להיות שלא, זה לא רלוונטי. יש הבדל בין האנשים. אני יכולה לאכול יותר או קצת פחות קלוריות מאנשים אחרים, כדי לשמור על המשקל שלי, אבל זה לא משנה. יכול להיות שהיא יכולה לאכול 300 קלוריות יותר ממך, או 300 קלוריות פחות ממך, זה לא משנה. התחושה שהיא אוכלת כל מה שבא לה, וזה כאילו היא עושה לך רושם, כאילו היא מגיעה ל-20 אלף קלוריות, זה לא נכון. זה לא יכול להיות. אם הייתה אוכלת 20 אלף, היא הייתה משמינה, כמו כולנו. אין פה דבר כזה. אם הייתי שמה כל יום 20 אלף שקל בבנק, אז הייתי מיליונרית, לא יכולת שאני אשים 20 אלף שקל בבנק, ואני לא יהיה מיליונרית, נכון?
את אומרת שאין מצב כזה שיש חילוף חומרים טוב.
יש כזה דבר, אבל גם לאנשים עם המזל הזה, הם לא יכולים לאכול חופשי 20, 30, 40, לא יודעת כמה קלוריות, 40 אלף קלוריות ליום, אין כזה דבר. יש גבול מסוים, יכול להיות שהגבול שלה יותר גבוה משל אנשים אחרים, אבל זה לא יכול להיות פי 10 יותר טוב משלך. זה יכול להיות אולי פי 1.5 יותר טוב משלך.
אז החילוף חומרים לדבר מולד, או שצריך...
יש קטע משפחתי, יש בהחלט, בהחלט, הנטייה הגנטית להשמנה נמצאה בהרבה מחקרים, עשו מחקרים שעשו בתאומים נגיד, מאומצים, שכל אחד גדל, אחד במשפחה עם תזונה בריאה, אחד במשפחה עם תזונה שאוכלים בורקסים, ובדקו האם המשקל שלהם מהסביבה מושפע, ומהגנים. אחר כך עשו מחקרים באחיות. אחיות שלכל אחד יש את המשפחה שלה, המשקל שלהם, למה הוא דומה? להורים שלהם, למה שהם מיולדות. עשו המון מחקרים, גילו חד משמעית גנים שקשורים להשמנה. אבל הסביבה משפיעה לפחות באותה מידה. ואז, אם היא אומרת לך שהיא אוכלת מה שבא לה, יכול להיות שהיא צודקת, ויכול להיות שהיא אוכלת מה שבא לה, ויכול להיות שזה יותר ממה שאת יכולה להרשות לעצמך, אבל שוב, זה לא בלתי מוגבל. כן.
זאת אומרת, בן אדם יכול לעשות משהו כדי שהחילוף חומרים שלו יהיה טוב?
כן, ספורט.
ותלוי בספורט, רק אני מבינה.
בעיקר, נגיד אם את נולדת עם משהו לא טוב, את יכולה שהוא יהיה כן טוב, או על ידי פעילות גופנית קבועה כל יום, ואז את מגדילה לך את כמות השרירים, וכמות השרירים משפיעה על כמה קלוריות את שורפת, גם כשאת ישנה, או גם כשאת יושבת ולא זזה, כי ככל שיש לך יותר שרירים, תשרפי יותר, גם שאת לא זזה. עצם הנוכחות של השרירים. אז אם עכשיו יש לך, נגיד, סתם אני אומרת מספרים, 1,000 שרירים, את צורפת, נגיד, לא משהו, משהו, אבל אם תעשי ספורט ויהיה לך 3,000 שרירים, אז תשרפי הרבה יותר, גם כשאת ישנה בלילה.
הבנתי. את מילת הקסם זה ספורט.
במקרה של שיפור מטאבוליזם, כן, אין משהו אחר. למרות כל התה והשטויות שמבטיחים לך שישפרו, אין באמת. רק ספורט.
תודה רבה.
אז רגע, אז עכשיו בפינה טוב לדעת לפני עוד מאזינה, אני אגיד ממש בקצר, על הירקות והפירות שעוזרים לנו להתמודד עם סטרס, מי שרוצה לראות את זה כתוב, זה כבר בפייסבוק שלי. אז אנחנו רוצים לחם, אנחנו רוצים שוקולד, זה הגיוני, אבל אסור לשכוח שיש עוד ויטמינים שלא נמצאים בפחממות, רק בירקות ופירות. אז גם אם לא מתחלק לכם, לא מתחשק לכם, סליחה, סלט שלם, שימו לב, לדברים החשובים. דברים ירוקים, תעשו אחד ליום לפחות, נגיד, או ברוקולי, או חסה, או תרד, משהו אחד ליום. ירקות כתומים, אחד ליום, או בטטה שדיברתי עליה קודם, או גזר, או דלעת, חשוב מאוד מאוד לויטמין A. אבוקדו, עשיר בויטמין B6 לשומנים בריאים, חשובים לויסות הסוכר והאיזון העצבי שלנו. בננה, מכילת טריפטופן, מגנזיום, אשלגן, גם מרגיע, גם מעלה סרוטונין, גם תומך בשינה איכותית. אז אל תשכחו את הירקות האלה ואת הבננה כל יום, גם אם בא לך מה שבא לכם, זה רק פחממות. ועכשיו המאזינה שלנו. שלום.
שלום, דוקטור מאיה, אהובה.
שלום.
אני מאוד שמחה, שאלו אותי לשידור, לא כל כך התכוונתי. שלחתי לוואטסאפ, אבל אני...
נו, אז יפה, יצא טוב, אנחנו נורא שמחים.
בודה לכם על השירות הזה של מעלים, למרות שלא הייתה לי כוונה. עכשיו, השאלה שלי היא כך, אני בדרך כלל מרגישה טוב, בדיוק את אדם בסדר, ונאמר, אני מסוגלת לא לאכול הרבה שעות.
אוקיי.
ואני אומרת שאני שומעת הרצאות של כל מיני דוקטורים, שזה מאוד בריא לעצום, אבל גם שמעתי הסתייגות בנושא הזה של זה מסוכן, לא כן, כן מסוכן, לא מסוכן.
אני כזה מבולבלת. את לא אוכלת כמה שעות בכוונה? לא.
כי אין לי צורך, אין לי זמן.
כי אין לך צורך, אין לך זמן, סבבה. מה הקשר לתיאוריות על צום?
לא, שזה בריא, כאילו...
מה בריא? לא, רגע. אז מההתחלה. את, מה את אוכלת? את אוכלת בבוקר ואז מה רק בערב וזהו?
לא, תראי, בדרך כלל אני אוכלת, אני מאוד מאוד ממושמעת, מה שאת אומרת, החיים שלי כבר, מה זה דוקטור מאיה אומרת.
אוקיי, זה
כיף. אבל באופן כללי, הצורך לאכול אצלי, הוא לא...
אוקיי, את רזה מדי?
לא דרמטיק, אז אני יכולה גם לא לאכול.
המשקל מה הוא? רזה מדי?
70, 71, לא.
נו, אז כן. אוקיי, אז עכשיו תקשיבי. התיאוריות כן. על צום הם לא מה שאת עושה. בסדר? התיאוריות על צום הם שונות. עכשיו, לקטע של בריאות או לא בריאות, אם את היית מפסיקה לאכול ולא אוכלת ושוכחת ואני לא יודעת מה, ואז כאילו גם אז היית יורדת המון 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 במשקל, אז הייתי יכולה להגיד לך, אוקיי, כנראה שמשהו פה... תשימי לב, שזה השפעה.
לא, לא יורדת, לא יורדת במשקל.
לא, אני מבינה, אני את אומר.
כשאני אוכלת, אני אוכלת יפה מאוד.
עכשיו, זה יפה מאוד, אני לא יודעת בריאותית, אבל זה יפה מאוד בקלוריות. עכשיו, להרבה אנשים, מתאים לאכול ארוחה אחת ענקית ביום, הרבה אנשים עושים את זה, ואז זה נשנו שניים, שלושה קטנים במשך היום.
את ממליצה.
לא, אז זה, אם זה מתאים לך, אז אני בהחלט חושבת שאת יכולה להמשיך עם זה. להרבה אנשים אחרים יותר מתאים לאכול בבוקר, ואז נישוש ביניים, ואז ארוחת צהריים, ואז נישוש ביניים, ואז ארוחת ערב, ואז נישוש ביניים, כלומר שש פעמים ביום. לכל אחד מתאים משהו אחר. המחקרים על צום היו ברובם באחברים ובחיות מעבדה אחרות, והראו במחקרים האלה שחיות שנותנים להם הרבה פחות אוכל ממה שהן באמת צריכות, חיו יותר, גם בגלל שהאוכל הוא אחד מהגורמים למחלות, כשהאוכל הוא לא נכון, כמו שאת יודעת, סוכר גורם למחלות, כל מיני סוגי שומן גורמים למחלות ומחלות לב, כל מיני כימיקלים שמתחבים לנו באוכל, עושים סרטן וכאלה. אז, 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 וגם בגלל שבזמן הצום מופרשים חומרי כאילו סטרס מסוים, לא כמו הסטרס שלנו במלחמה, סטרס אחר שכאילו מעריכים חיים. עכשיו, זה המחקרים. בבני אדם עוד לא הספיקו, מאז שהשיטה נהייתה פופולרית של צום 16-8, עדיין לא הספיקו לעשות מספיק מחקרים ארוכי טווח, כלומר להרבה שנים, שהוכיחו שזה חד משמעית עדיף. ומה שאני מאמינה זה שלא צריך להסתכל על השעון. בקרב אנשים שבוחרים צום כשיטה לדיאטה, זה לא נכון. יותר חשוב לאכול בריא, מתי שאוכלים בריא, ולא להסתכל על השעון, להסתכל על מה אוכלים, ולא על מתי אוכלים. מבחינתי, אם את אוכלת בריא 12 או 14 שעות, וצמה, לא משנה כמה שנשאר שם, שאני לא עשיתי את החשבון 8 שעות, אז... כן, 10 שעות נשאר לי, אז עדיף מאשר להתחיל בכוונה, להפסיק לאכול בשעה מסוימת, או להתחיל לאכול בשעה אחרת, ומתי שאת אוכלת, פחות לשים לב לערך הבריאותי של מה שאוכלת.
לא, זה ברור, זה ברור.
אוקיי, עכשיו, אם זה קורה לך בלי כוונה, נגיד, את לא רעבה, נגיד, את התרגלת, נגיד, לדלג על איזה ארוחה, אבל את אוכלת דברים טובים בשער היום, זה בעיניי בסדר גמור, אבל, את צריכה לשים לב, אני מכירה הרבה כאלה מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שהן עסוקות, לא מתארגנות, הלכו מהבית, אין להם משהו לאכול, חזרו מתות מרב מורעבות, פותחות את הארון, את המקררות, דבר...
לא אצלי, לא אצלי, מה פתאום?
אבל זה קורה שאנשים בגלל רעב אוכלים את הדברים הלא נכונים. ואז ההצעה הכי טובה במקרה הזה זה להתארגן, לקחת לדרך, או חטיף חלבון, או שקית ירקות, או שקית מדודה של אגוזים שקדים בוטנים, או להכין עגבניות שרי שטופות מראש ליתר ביטחון, או שיהיה בתיק תפוח, או שיהיה סנדוויץ' ומקסימום נעשה ממנו טוסט. כן.
ברור בהחלט, ברור okay, בהחלט.
אבל אם את שמה בגלל שלא בכוונה וגם זה לא מתנקם בך אחר כך, מבחינתי אין בעיה.
תודה רבה דוקטור.
תודה רבה רבה רבה. תודה רבה,
שלום, ביי ממי.
תודה רבה, ויש לנו עוד מזינה, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי להקריא לך
כן.
מזון מעכב דמנציה, אספתי. אני לא יודעת אם זה נכון או לא נכון, אבל מה הכמויות שצריך לאכול יום יום?
אין בעיה, אבל מה זה להקריא לי? חשבתי שאת רוצה להקריא לי שיר.
יש לי פה לחם מלא, בננות, אבוקדו, דגים, מילון, כרוב ועדשים, שיבולת שואל בעלים ירוקים. זה נכון? זה מעכב דמנציה?
תראי, לעכב דמנציה... אם את מסתכלת על המחלים האלה בנפרד, ונגיד אני יכולה להגיד לך, אוקיי, שיבולת שועל, מלון, כל מה שאמרת עלים ירוקים, יש בהם מרכיבים שאכן אכן בהחלט דרושים לתפקוד המוח. אבל אם את רוצה לעכב דמנציה, זה לא מספיק לשלב אותם בתזונה, צריך להוריד דברים שמשפיעים לרעה על המוח, צריך לאכול נכון באופן כללי, צריך לשמור על משקל תקין, צריך לעשות תשבצים וחידות.
נכון, הכל נכון.
ולעשות ספורט וכל זה. זה לא
נכון
מספיק,
מאוד.
אני יכולה, אבל אני יכולה לתת לך רשימה, להגדיל את הרשימה. אוכמניות, דובדבנים.
זהו, האוכמניות, יש כל מיני צבעים באוכמניות, יש אדום ויש שחור.
גם זה מצוין, שניהם, גם דובדבנים. אני יכולה להגדיל לך את הרשימה שתהיה...
זה גוזי מלך, נכון.
נכון, 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 את רואה את לבד יודעת. אז אני יכולה להגדיל לך את הרשימה, העניין הוא שזה לא תפריט מה שאתה אמרת, זה רשימה.
רגע, אבל נניח אבוקדו, כמה פעמים בשבוע לאכול את האבוקדו? לא יום יום.
כן, יום יום.
פעם בשבוע זה מספיק?
לא.
אלא יום
למה
יום?
למה לא יום יום? כן, תעשי כף אבוקדו בסנדוויץ' ובסלט.
דגים נניח דובדבנים. לא יום יום, דגים לא.
דג, בוא נגיד ככה, אפשר לשלם מקורות אחרים לאומגה 3, כמו את אומרת אגוזי מלך, בכמות גדולה, נגיד יחסית, כנשנושים. את לא מוכרחה שזה יהיה דווקא זה אומגה 3 לך, אבל יש הרבה דברים שהם חשובים למניעת דמנציה, לא רק זה. עכשיו, אם את משלבת את כל זה, אבל לכל זה מוסיפה דברים רעים, אז זה לא יהיה טוב.
חוץ מזה, דמנציה זה גם גנטיקה, אני לא...
נכון, גם, גם.
מה?
את צודקת לחלוטין, אבל
אפשר... בהחלט, זה גנטי, זה לא...
בת כמה את?
אני עברתי את ה-70.
ו...
אבל אני לא נתקעת, אני זוכרת,
אני יכולה לתת לך...
אבל למען הכלל אני רציתי להקריא את זה.
אני רוצה לתת לך עוד טיפ אחד, אם אפשר.
כן.
יש חומר שהוא מפרק את כל הצברים החלבוניים, בתוך המוח שהם שגורמים לדמנציה, במחקר באוניברסיטת תל אביב שנערך לפני בערך 10 שנים, אם אני לא טועה, גילו את זה ונתנו את זה בתור ניסיון לקצת אנשים עם דמנציה או פרקינסון, לא לכולם זה עזר, אבל לחלק במידה מסוימת.
הפרקינסון זה גנטי.
אז לא, אבל שנייה, זה קשור גם, וזה נקרא מניטול, יש מניטול, אל מניטול, אפשר לקנות אותו בכל בית טבע, ב... חבילה שמספיקה לשנה ב-70 שקלים, את יכולה להוסיף כפית כזאת, זה כאילו קצת מתוק, זה חומר טבעי, ואפשר להוסיף כפית כזאת למה שאת רוצה, ליוגורט או לדסת שיבולת שואל, או לשתייה חמה או למה שרוצים, ואני סתם משלבת אותו, אני סתם פוחדת, אני מקווה שזה יעזור לי בעתיד הרחוק.
לא, אני, תראי, בחוץ מזה הגנטיקה זה לא הפיין, אלא הנכדים, זה עובר הרי.
כן, אוקיי.
בסדר, אז תקשיבי.
אז אנחנו סיימנו, כי אני צריכה להקריא את לסיום התוכנית, נשאר לי כמה שניות. אז תודה רבה רבה, אני מאחלת לך כל טוב, בשורות טובות. ונפתחתי לכם סלט מרענן עם זוקיני טרי. אין זמן, רוצים את הערך התזונתי של הזוקיני נניח, לא רוצים להפות אותו, לבשל אותו, פשוט. עושים אותו בפרוסות דקות-דקות, אפשר עם מנדולינה, אפשר אולי אם רוצים לעשות... גם לעשות ממנו קוביות, לקחתי את הרעיון מהמסעדה והפיאנו, רשת והפיאנו, אם אתם מכירים באיטליה, מערבבים את זה עם עגבניות שרי צהובות ואדומות, עם שועית ירוקה טריה מעודה 2 דקות, חצי בצל, בצל סגול, סלק מבושל וכמה לחסה מסולסלת. זהו, רוטב חומץ בלצמי, מיץ לימון, טיפות סוכרלוז נוזלי או חצי כפית דבש, שום גבישים, מדהים. התמונה תהיה באתר של הרדיו וגם המתכון, ממש עוד מעט. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שהזין, לכל מי שצפה בפייסבוק, תודה לרון שלום על כל השוקולד עם הממים הממים, איזה כיף לי. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאילי זק, לירון זאבי ולעמיתי דויק. מאחלת לכולנו בשורות טובות, אמן.